אנחנו נשב כמה דקות, וגם אני לא יכולה שלא למצוא את ה... לא רק את הדמיון, אלא אפילו את השוויון בתפילה שמתקיימת שם, והרמדאן, ועובדה שיש שם אנשים שהכוונה שלהם כנראה כמונו. להיות טובים יותר לעצמם ולעולם. והרבה פעמים שאני שומעת, פעם אחת ממש ממש ככה שמעתי, זה 4-5 לפנות בוקר, שמעתי את המואזין כמטה, ממש כתפילה של מטה. ואני רוצה להזמין אתכם רגע אחד, רק להקשיב למנגינה ולהתרווח איתה ובתוכה. זה ערב טוב. הנושא של השיחה זה אהבה בימים קשים. כשדיברנו ביום הראשון על הבהירות התודעתית ועל האפשרות, כן, שהבוץ ששוקע והבהירות והמים שנהיים יותר ויותר צלולים, אז הנה אנחנו רואות ורואים בעצמנו. בדיוק ברגע הזה, ביום הזה, כל מגוון החוויות שחווינו, בין אם זה תחושתיות ובין אם זה רגשיות או מנטליות, הם חלק מאותה בהירות תודעתית. אוקיי? מה שיפה, אני לא יודעת אם יש בכם את מידת האמון כמו שלי יש, אבל מה שיפה בעולם התוכן או בדרך, זה שאין טעות בחוויה שלנו. זאת אומרת, אני יושבת על הקרית ומה שקורה לי זה לא טעות. זה פשוט מציאות. אוקיי? עכשיו, מה קורה לנו כשאנחנו פוגשות ופוגשים מציאות? בכלל, איך אנחנו חווים מציאות? ומה קורה לנו במפגש הזה עם המקום הזה שנקרא מציאות? ויש מושג, או ממש, כן, שדיברתי על הסאטי פטנה, התרגול, הביסוס תשומת הלב, הדרשה שהבודה נתן לביסוס תשומת הלב, אז דיברתי ביום, אתם זוכרים שאמרנו על הנשימה, כן? שהוא כיוון אותנו נשימה וגוף, התרווחות בגוף, והמסד הנוסף הוא נקרא ודנה, זה תשומת לב לגוף, לתחושות, אבל זה לא רק לתחושות, זה לתגובה התודעתית לתחושה. זאת אומרת, יש את החוויה הגופנית ויש את התגובה המנטלית. אוקיי? ולמעשה, אם אנחנו רק נזקק את הדבר הזה, את התגובה המנטלית שלנו לחוויה, זה מה שצובע לנו את המציאות. אוקיי? כיצד התודעה מגיבה למציאות? ותכף תראו, כשאנחנו מדברים על מציאות, אז זה לא משנה אם זה, כן, לב או תודעה או גוף, זה אותו דבר, התגובתיות היא תגובתיות. ולכן כשהבודה, אם אנחנו מסתכלים על מה הוא לימד, הוא אומר, אני מלמד, לימד, אומר שני דברים, את הסבל ואת הקץ של הסבל. אוקיי? עכשיו אני אשאל אתכם, מישהו פה צריך היום שלמדו אותו את הסבל? אף אחד? כולם יודעים סבל מהו? אוקיי. עכשיו השאלה היא, כשאנחנו אומרים את המילה סבל, מה, עד כמה אנחנו מנכסים אותו לעצמנו, זה שלי, כי אם רק לא הייתי כזאת, ורק אם היה קורה ככה, ורק אם המואזין לא היה, ורק אם לא יודעת מה, איזה התניות ונסיבות אנחנו צריכים כדי לא לחוות סבל, ואם נזכור שהחוויה שלנו יש בה משהו מאוד בהיר. זה לא נסיבתי, כי זאת אני וככה קוראים לי ואלה נסיבות חיי, אלא זה משהו במבנה התודעתי של אי נחת, של אי שקט. ההבדל זה לא, כן, אם אני חווה סבל או לא, אלא באמת הקץ שלו, האופן שבו אני מתייחסת. ואם נבדוק טוב, ותכף איך זה מתקשר לנו גם לחמלה, אז הלימוד הוא לא על הסבל בכלל. הוא לא על הסבל. הוא על השחרור. על איך כאב לא הופך להיות סבל, על הפתיחה של הדבר הזה. של כן, זה שיש כאב לא מכריח את הסבל להתקיים. שזה שני דברים נפרדים. אז אני אומרת, מכיוון שאין ספק שיש פה, בלי שום קשר בחיים שלנו בכלל, ובטח היום באולם, אצל כל אחד ואחת, את הרבה מאוד קיבוצים, ואי נחת, ורגשות, והצפות. אוקיי? למה? כי זה מה שנוכח. ותכף אני אנסה כזה לפרק, כי אנחנו מגיעים לכאן עם בתקופה, וכבר תקופה לצערנו מתמשכת, אבל זו תקופה מאוד 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 קשה על המערכות שלנו, מאוד לא פשוטה, כי אנחנו פוגשים את הקיצוניות, פגשנו, אנחנו ממשיכים לפגוש קיצוניות של שורשי סבל שמנהלים את העולם. אני תכף אולי אדבר על זה, בסדר? וזה, ודאי שזה משפיע עלינו, משהו נדלק פה. אוקיי. אני בטוחה שזה משפיע עלינו. אנחנו לא הגענו לכאן, כן, באיזה קו משווה. כל אחד מאיתנו הגיע עם אופנים השונים שאנחנו חווים וחוות את המציאות. אז אני רוצה להתייחס לזה, לחוויה ולתגובתיות, אוקיי? זה לא, אין לנו הרבה אופציות, אתם ודאי מכירים אותם. האוטומט של התודעה שלנו זה אוטומט הישרדותי, ואנחנו הרבה מאוד בהישרדות. האוטומט ההישרדותי יש לו שתי תנועות, או של דחייה וסלידה, או של הצמדות והשתוקקות, זה אותו, כן? זה האוטומט הראשוני, יש גם את הניטרלי, אבל שם אנחנו לא ערים, לא בהיר לנו. ואני רוצה לדבר על התנועה הזאת. כל חוויה שלנו, כל חוויה, צבועה מיד בצבע, אין לנו שם חופש. זה המקום שהבחירה לא קיימת, אוקיי? יש אוטומט שמנוהל מאותם זרעים של, כן, של סבל שבודה דיבר עליהם. תנועה אחת של הסלידה, בסלידה יש, כן, כל התוקפנות. הסתכלו כמה היה היום. תוקפנות, ביקורת, שיפוטיות, אשמה, האשמה, כל ההתנגדות שלנו לחוויה. עכשיו, זה מופנה פנימה וזה מופנה החוצה. באותה מידה, אין פה סינון. כשמשהו לא מצליח לי בפנימיות, כן, קרה משהו, כאב לי, הייתה מחשבה כזאת, היה רגש כזה, החוסר רצון שלנו לחוות, מביא עוד יותר תוקפנות. ותסתכלו, בואו תסכימו לראות, מה מנהל כרגע את התודעה. אוקיי? ממש הרגע, כשהגענו לכאן, שמענו את המואזין, התיישבנו, משהו מתרחש בפנימיות, אני לא מסתדרת עם עצמי, אני לא מסתדרת עם המציאות. היום בקבוצה אמרו, יש לי התנגדות. זאת בדיוק ההתנגדות. ככה היא באה לידי ביטוי. ככה הזרעים של, כן, של הסבל באים לידי ביטוי. בסלידה הזאת. Okay? בצד השני, יש את ההיצמדות לנעים, החיפוש אחר נעים, לפנטזיה, כן, לדמיון, לאיפה שאני יכולה עוד מאיזשהו נועם, מאיזושהי זכרות. לפעמים ההיזכרות היא על הריטריט ההוא שהיה לי נעים וטוב בו. אוקיי? ואני רוצה עוד להיצמד בחוויה הזאת. ומזל שהיה לנו ריטריט כזה, שהיה טוב ונעים בו, לפחות לרגע, כי זה מה שיחזיר אותנו לכאן. אוקיי? אבל התנועה הזאת, עכשיו, זו תנועה מאוד חזקה. זו תנועה הרבה הרבה יותר גדולה כשאנחנו מסתכלים עליה ברמה, אם נגביע עוף מכאן, נבין שאלו שתי תנועות מאוד חזקות בעולם כולו. אוקיי? העולם של התוקפנות והעולם של התאווה ושל עוד כוח, עוד כסף, עוד כבוד, זה בדיוק זה. זה יושב על התנודות התודעתיות האלו. וזה מתחיל בזעיר אנפין כאן. כאן. כי אצל כולנו יש את הזרעים האלו. ולכן אני רוצה להזמין את כולנו להרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר רכות. כי גם בזה אנחנו לא אשמות ואשמים. זה חלק מהטבע. אוקיי? זה כמו שאנחנו יכולים לפתוח National Geographic ולראות את הצילומים המרהיבים של ההוא תוקף את ההוא וההוא אוכל את הזה ואני זוכרת שאני מתכווצת והבית זוג שלי הביולוג אומר זה הטבע, ככה הטבע. אוקיי? זה הקיום. אני יכולה בפנימיות שלי להתווכח עם זה, אבל להגיד, נכון, ככה זה הטבע. אם הוא לא יכול, הוא לא יחיה. ואני יכולה להגיד, יש לי הרבה כאב על זה, שככה הם פני הדברים, ועדיין ככה הם פני הדברים. אז ככה הם פני הדברים. האוטומט שלנו, אין לנו שם בחירה. התרגול שלנו היום הוא התרגול שבעצם פותח את המרחב. כשאנחנו מדברים על חופש, זה לפתוח את המרחב הזה, שהאוטומט לא ינהל אותנו, שהבחירה תנהל אותנו, שיפתח יותר מרחב לפני התגובה, וזה קורה. זה מה שקורה. אוקיי? אז זה כשאנחנו מדברים על הכנף של החוכמה, אוקיי? בתרגול שאנחנו מכירות ומכירים, זה בדיוק, אתם מכירים את זה, בדרך כלל יום שני, שלישי, מתחילים לדבר על הוודנה, ושמים לב לוודנה, והחץ הראשון והחץ השני, מי שמכיר, מי שלא אולי נדבר על זה מחר. זה זה. אוקיי? עכשיו אני רוצה לקשר את אותה תגובתיות אוטומטית בתרגול שאנחנו קוראים לו ברמה ויהרה, ואני עכשיו רוצה קצת לספר על התרגול היקר הזה, שהוא מאוד 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 קשה ולא פשוט בתקופה הזו, ממש קשה, כי הלב שלנו התכווץ נורא חזק, והוא איבד את האמון, כי הוא פגש, כן, את העולם בתוקפנות שלו, ומה קורה, מה שקורה שאנחנו פוגשים, יש התכווצות, יש ניכור, יש פחד יותר. ולכן לבוא עם התרגול של איכויות הלב, זה לפעמים מרגיש יותר מדי חד, ובלתי אפשרי, אבל יש לנו תפקיד נורא משמעותי. זה לחיות את החיים במלואם. כי כשאנחנו שוכחות ושוכחים את הלב, את הקרבה, את האהבה, את האכפתיות, אנחנו מאבדים את החיים עצמם. מעבר להישרדות, לא, אין שם הרוח שנושבת. הרוח צריכה לנשוב, היא נושבת באהבה. זה מה שמנשיב את הרוח הפנימית שלנו. ואני שמחה על המקום הזה, ואני שמחה שאנחנו כאן יחד, מכיוון שהלקחת, כן, את התנועה הזאת של הריפוי, אף על פי כן ולמרות הכל, ולהגיד, אני לא מוותרת על הלב, אני לא מוותרת על קרבה. עכשיו, זה לא כל כך מדויק שאנחנו לא בקרבה, ואכפתיות חלקנו, אבל אנחנו מאוד מהדהדים פה, אם לא אכפת לנו, לא היה כואב לנו. אוקיי? זה כן נובע משהו שמשהו קרה פה ברקמה האנושית שלנו. אז אני רוצה לספר קצת על אברהם אביארה, כי זה נורא חשוב לקבל את התמונה המלאה של הקשר של תרגול המטה, החמלה, כן, אל החופש. אברהם אביארה, זה מה שיש לה משכנות שמימיים, הרבה מכירים את זה כאיכויות בלתי מדידות. הסיבה שהן בלתי מדידות, כי כשאהבה חברית, המתה מתפתחת, או החמלה, או תכף אני אזכיר גם את השמחה, אין להם גבול. זה לא שאני מפתחת את זה רק למי שיושב פה באולם, ורק למי ש... כן? אין גבול, זה איכות שאין לה גבולות. היא נוגעת בכל, היא יכולה לגעת בפוטנציאל שלה, בכל היצורים החיים. כן, מתה, זה גם החמלה. אין לה גבולות. זה לא שאם אני יושבת כאן וקורא איזשהו אסון בצד השני של העולם, אז זה, בצד השני אני לא רואה, לא, המתה אין לה גבול, היא יכולה להגיע, יכולה להדהד. ולכן זה נקרא האיכויות הבלתי מדידות. אוקיי? אז המטה, אני רוצה לדבר עליה קצת, על האיכות הזו כאיכות, כי צריך לדבר עליה כי אין לנו את המילה הזו בעברית. ויש לה הרבה מאוד פנים ועדינויות. מטה היא אהבה חברית. היא היכולת שלנו, אני שנים אני חושבת לא השתמשתי, אבל זה שהלב הוא פתוח, הוא נגיש, אוקיי? הוא קרוב. הוא אכפתי, הוא חברי, כן, יש לו תנועה כזו של, וזה קיים בנו, גם עכשיו, גם כשנראה לנו ששום דבר, כן, וזה סגור ומקובץ, לא, סתם אמרתי על ה, כן, על הדימוי הזה של ילד, של, של, של גור, של פרח, של משהו שמפעים אותנו, ופתאום אנחנו בהתרגשות. אוקיי, יש אנשים, ולאו דווקא האהובים, הקרובים, יש אנשים שמאוד מרגשים אותנו. לפעמים באופן אקראי, אני רואה איזה ילד רץ לאבא שלו, לאמא שלו, ואני מאוד אתרגש. כן, יהיה משהו שם? אוקיי? זאת המטה. המטה היא האיכות הבסיסית, לכל אברהם אביהר, היא התשתית. ומטה, בכלל כל אברהם אביהר, כל האיכויות, הם קודם כל פנימה. קודם כל, באופן שאני, אני אגיד לזה, מדברת ופונה אל עצמי, מתייחסת. אני הזכרתי מתי יש לי את המילה סלחנות, אבל זה באמת האיכות הזו של לראות את המקום שפישלתי ועדיין לאהוב את עצמי. אני לא פחות טובה ולא פחות ראויה לאותה אהבה וקרבה שלי והערכה. אוקיי? זאת האיכות של מטה, ומאוד חשוב לדעת, אף אחת ואף אחד מאיתנו לא חסרים באיכויות האלו. זה איכויות אלו, איכויות מולדות, ממש מולדות. ככה בודה דיבר עליהם, זה איכות טבעית. אוקיי? ועכשיו אני רוצה, תכף אני אוסיף, כי יש גוונים. ואז, הבודה דיבר, יש מה שנקרא אויב קרוב ואויב רחוק. האויב הקרוב של המטה, זה האויב שבו יש הצמדות. אתם זוכרים את שתי התנועות? זה אותו דבר, גם פה, מה קורה ללב שלנו? התנועות האלה הן אוטומטיות. אנחנו נוטים לחשוב שזה מטה, שזו אהבה ללא תנאי, כי כל האיכויות האלו, מה שמייחד אותם, שהן נוכחות ללא תנאי. זה לא אני אוהבת ומקבלת את עצמי, רק כשאני ככה, 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 עמדתי בציפיות, השגתי הישגים, כן, רזיתי, גוותי, לא יודעת מה. Okay? זה היכולת הזו להסתכל בבוקר במראה, ככה, בפתיחות, בקבלה, באהבה. זה לא שאני מתחילה לחבק את עצמי ולעוף, אבל כן. Okay? אז האויב הקרוב זה מה שיכול לראות מטה, אבל זה לא. ואנחנו מכירים את זה. זה אהבה שהיא תלותית, זה אהבה הצמדותית, זה אהבה שהיא בתנאי. זה לא משנה אם זה, כן, זה קורה הרבה פעמים גם להורים, אבל גם קורה לנו כמובן בני זוג וחברים, זה ברגע שזה מפסיק לספק את הצרכים שלי. כן, אני נצמדת כי זה מספק את הצרכים. וזאת אהבה, כן, שהיא בתנאי, אהבה שהיא הצמדותית. כשאנחנו נצמדים, בהצמדות אין חופש. והאויב הרחוק, שזה בדיוק ההפך מהמטה, זו השנאה. כן? זה החלק התוקפן. אז גם פה אנחנו יכולים לראות איך שתי התנודות האלו של התודעה יכולות לבלבל אותנו באיכות הזו. שזה ליד. אוקיי? Okay? כשהבודה דיבר על זה כאיכויות מולדו, כאילו בתשתית הזה, יש את התזכורת הזו שזה כמו, כן? זוג הורים לילד שנולד להם. ונולדת שם אהבה. היא אחרת מכל סוג אהבה. אחרת לגמרי, וזאת האהבה שהבודה מדבר עליה. זו התשתית הטבעית הזו של הורים שמה שנקרא אכפתים ומטפלים בילד שלהם, פשוט כי הוא קיים, כי הוא נולד, כי זו התנועה הזאת של ללא תנאי. אחר כך התנאיות מגיעות, זה כבר סיפור אחר, אבל זה מה שקורה. Okay. אז זה המטה, זה תחשבו על לב פתוח יציב. עכשיו, כשאני אומרת יציב, אתם יודעים, זה האוטופי, אבל יש את הפוטנציאל הזה ללב שלנו, פחות להיות ככה ולהיפתח. אז נכון, אז עכשיו הוא אולי יעשה את התנועות האלו, איפה פתוח ואיפה סגור, ואיפה פתוח ואיפה סגור, והחופש נמצא בפתוח. החופש נמצא בפתוח. ואני, חשוב לומר, מתוך באמת מתה לעצמנו, תרגול זה תרגול, אנחנו מתרגלים ומתאמנים, זה לא קשור להצלחה, זה הרבה יותר קשור לאיפה אני מכוונת את הלב. ברגע שאני מכוונת את הלב על הטוב הזה והקרבה הזו, זה מה שחשוב. זה כוונת הלב. אנחנו לא בהצלחה. אני לא בזה, לא הייתי באמת הניגורה, ואז התוקפנות הזו עובדת. לא. אפשר לגמרי לשמוע. תגיד, אוקיי, זה מה שקרה. האיכות הנוספת שעליה אותה אנחנו מזכירים הרבה, ואני רוצה לומר, שהיא כל כך שגורה כבר, המילה חמלה, ויחד עם זה שהיא שגורה היא גם שחוקה. הרבה פעמים אני שומעת אנשים אומרים, אין לי חמלה, כאילו, מתייחסים לחמלה כאיזשהו מוצר מדף כזה, או איזה כפתור שאני לוחצת עליו. חמלה זו איכות מאוד מאוד מזוקקת, שבאמת דורשת הרבה מאוד יציבות של הלב, אבל לא רק של הלב, של תבונת לב, מכיוון שחמלה, מה שמבדיל אותה מהמתה, זה שהלב הוא פתוח, אבל הוא גם מחזיק את הכאב, את הקושי. הוא לא עודף אותו, הוא לא נצמד אליו, אלא היכולת שלנו להחזיק. וזה בדיוק התנועה שעשינו פה בהתחלה, במפגש הזה של להניח, כן, אני השתמשתי בדימוי של להניח כף יד רכה, מאוד אהבתי. שסטיבן אמר תשומת לבינג, נכון זה מה שאמרת? נכון שהוא אמר תשומת לב? אז תשומת לב זה נהדר, ממש. אז החמלה היא זו שמאפשרת לנו גם להחזיק את הכאב שיש, מתוך הידיעה שכאב הוא חלק מהחיים, וזה שאנחנו מנסים להדוף אותו, לא מרחיק אותו, לפעמים רק מגביר אותו, אוקיי? ובין אם זה משהו בפנימיות שלי, כן, תחושה פיזית, רגש, מחשבה, ובין אם זה מישהו בסביבה שלי, שהרבה פעמים אנחנו מדברים, כן, על להיות בחמלה עם אדם אחר שאנחנו עוד לא פגשנו בכלל את הכאב בפנימיות שלנו. אנחנו מיד רצים החוצה. אוקיי? ולכן התרגול של שתי הכנפיים הוא מאוד משמעותי, ומה שאתם חווים פה היום, חוויתם, חלקכם לפחות, זה בדיוק אותו כאב שאנחנו מדברים על להחזיק אותו, על חוסר האונים, על אי השקט, על השיפוטיות, על הביקורת, על הספק שמופיע, כל מה שמופיע, וגם כמובן, שברונות של לב, במצבים פיזיים, כן, של כאבים פיזיים, זה, זו חמלה. להיות באותה אהבה, באותה קרבה, כשיש קושי. ולכן גם הבודה אמר, אז איך להיות עם קושי? כן, עם ילד, שיש לו קושי. אותה אהבה כשהילד חווה קשיים. הילדה חווה קשיים. מה קורה לאותו זוג הורים? כן? אותה אהבה, אם ההתייחסות לקושי, מחזיקים את הקושי יחד איתה או איתו. זאת החמלה. אז כשאנחנו מדברים עכשיו גם באויב רחוק, אויב קרוב, כן? אז כשאנחנו בתנועה הזו של ההיצמדות, אז זה יהיה הרחמים. כן, להסתכל ואני נורא רוצה לעזור, אז אני עושה את מה שצריך מלמעלה, אבל לא באמת פוגשת. או הרצון לקחת את הכאב ולהיכנס להמון המון דוינג מתוך הרצון לטפל כדי לא לחוות את הכאב. הרבה פעמים זה ייראה כתנועה של חמלה, אבל זה לא. אוקיי? נכנסים גם הרבה פעמים להצפות כאלו. אז זה האויב. רחמים זה האויב הקרוב. האויב הרחוק זה הצד השני, וזו האכזריות. ותחשבו מתי האכזריות יוצאת. מפחד, כן, איך התוקפנות מנהלת, ההפרדתיות. אנחנו הרבה פעמים מוצאים מעצמנו תוקפנות רק מהפחד שמישהו יהיה לנו תוקפן, או שאנחנו ניכנס לחוסר אונים. אז זאת החמלה, אוקיי? האיכות הנוספת, ועכשיו אני רוצה להפגיש את כולנו, עד כמה החמלה, תבדקו עם עצמכם, כי כולנו חווינו את הכאב הזה, אנחנו חווים עדיין. זה בתדר שלנו, ברקמה שלנו, חברתית, לנוכח מה שקורה היום, לא רק מה שקרה, מה שקורה. אוקיי? ונראה שזה קשור לעובדה הזאת שיש פה כאב שאנחנו רק יכולים להחזיק אותו. לפעול במידה שניתן לפעול ולדעת שזה כאב, ושזה כולנו, אם כולנו עכשיו, זה כאב שכולנו מחזיקים ונחזיק יחד. זה לא ילך מפה. הוא ישתנה, אנחנו, כן, יהיה לנו קום, אבל יש פה כאב. והוא שלנו, הוא לא של שום מקום אחר. ואז מגיעה איכות מדליקה. אני נורא אוהבת אותה. גם אותה אני אוהבת. וקוראים לה שמחה. וזו שמחה מאוד מיוחדת. זו שמחה בשמחת האחר. זה לא סתם שמחה. זה לא שמחה כי קרה לי משהו טוב. זה שמחה כי היא קורה טוב. וגם כאן, זה מי שחשבתי על זה הפעם, אפשר לראות את השמחה שיש לנו. כשאנחנו רואים חטופות וחטופים חוזרים, וההתרגשות, והדמעות. כי קורה משהו טוב. ולפעמים זה לא יהיה סביב חטופים חטופות, זה פשוט יהיה כי מישהו או מישהי הצליח להם משהו בחיים. כן, זה שנקרא אנשים שבאים לחתונות כדי להשתתף בשמחה, נכון? זאת ההגדרה. נכון שזאת הגדר? אני באה להשתתף בשמחתך? או שאנחנו באים להשתתף בצער ובאבל? והשמחה הזאת, כאילו השמחה שלי, אני רוצה רגע אחד שכאילו תתנו לשמחה הזו להיות. העניין הוא שאנחנו מהר מאוד אוספים אלינו את הכאבים בחמלה, ומעט מאוד אוספים אלינו את השמחות. מעט מדי, אם בכלל. אוקיי? וזאת, כן, זה איכות מדהימה של פתיחת לב ושל התרגשות, שכל שמחה שיש בסביבה היא כאילו השמחה שלי. כי מה ההבדל? אנחנו באותה רקמה. אוקיי? הציבור עוד לא מוכן, אני רואה. אנחנו עוד לא מוכנים לשמחות, זה גם יגיע. וזה, אני רוצה להזמין אתכם, גם שתגיעו הביתה, או אפילו פה להיזכר, ואתם תראו שגם האיכות הזו קיימת. ההתרגשות הזאת. אוקיי? כשקורה משהו טוב בסביבה. כשקורים דברים טובים, ולאו דווקא לי, או לבני משפחתי. מודיטה זה נקרא. זה בדיוק, ככה בודה גם הגדיר את זה. זה כמו שקורה, כן, לזוג הורים שהילד שלהם הצליח לו. משהו הצליח לו. חובה הצלחה. תחשבו על זה, כל סוג של הצלחה שהורי יכול לשמוח בשמחת הילד שלו, כאילו זה שלו. אין לו בכלל ספק שזה שלו, נכון? שמח בדיוק כמו שהילד שלו שמח. זה הפוטנציאל של האיכות הזו. אוקיי? ועכשיו שוב, בואו נראה את התנועה התודעתית, האוטומטית הזו, שלא מאפשרת לנו להיות בשמחה הזו. אוקיי? אז כשאני בהצמדות, אוקיי? אז זה יופיע יותר כפייק כזו של שמחה, happy happy, אבל לא באמת. וזה יכול להופיע גם כשקצת כצביעות כזו, כן? של אחד בפה, אחד בלב. זה לשמוח בשמחת מישהו, אבל, כן? עם כזה איזה קיבוץ קטן. וההתנגדות זה כזה הקנאה, כן? החלק הזה של, החלק התוקפן של התודעה, זה יופיע כקנאה. למה הוא הצליח, אני יותר טובה, למה היא התחתנה, איך היא, כאלה. בסדר? זה מה שמהדהד את החסר. מהדהד את העובדה שאני חסרה, ולכן יש לי קנאה, כן? זה השוואתיות. שמה, כשהתודעה שלנו נופלת לשם, אנחנו לא יכולים ויכולות להיות בפתיחות הזו של השמחה. אוקיי? ואחרון אחרון חביב, ששם שתי הכנפיים מתחברות ועפות לכיוון החופש לגמרי, שזה הכנף של החוכמה והכנף של השמחה נפגשות, זה מה שנקרא השתוות הנפש. אבל יש טעות במקום הזה, כי זה החופש, המרחב הזה של להחזיק, שגם הלב פתוח וגם התודעה פתוחה, שיכולת להיות עם הדברים כהווייתם. זה איכות של איזון, זה איכות של קבלה עמוקה, אוקיי? אבל זו גם איכות, כשזה מדובר באברהם אביהר, באיכויות, זו אותה איכות שאנחנו חווים את הרקמה האנושית שאנחנו. שאין נפרדות, זה איכות של אחדות. זה לא שהלב שלי הולך וכן, זה כן, זה לא, זה כן, זה לא. אוקיי, זו האיכות, שאנחנו חלק מרקמה מאוד מאוד רחבה של אנושות, ולדעת שלכולנו יש אחריות לאיך הרקמה הזאת תהיה, ומה יתודר בה. ואני חושבת שמכאן אפשר לחזור חזרה ללמה מתה, ולמה התרגול הזה, ומה יקר בו. כי אהבה בתקופה הזאת, שמה שנמצא ברשת, הוא באמת קשה. ויחד עם זאת, איך אנחנו לא מבטרות על אזור ומבטרים, אזור שלם של חיים, ששם החיים, זה הרוח שנושבת. של אהבה, של קרבה, של חיבור. לא רק חיבור, כי הכאב מחבר אותנו ומוריד אותנו. אלא כי יש משמעות לעובדה שאנחנו כאן ואנחנו בחיים, ואנחנו חיים וחיות. יש לזה משמעות. יש משמעות לאופן שאני יוצאת בבוקר מהבית. יש משמעות לעובדה שבחרנו לבוא לפה, כדי להיזכר וכדי לטפח. כי השכחה תעשה את העבודה שלה, של השכחה. לפעמים זה שכחה אפילו מה הטעם בחיים האלו. בטח במפגש כזה. ואני רוצה להזמין אתכם לחשוב רגע על המילה, מה יקרה כשאני אהיה בשלמות עם עצמי, שיש שלום פנימי. איך אני אהיה? איך אני אהיה כשאני אחיה בשלום? שכל החלקים בתוכי יהיו בשלום. ולדעת שזה קודם כל מתחיל מזה שאני בעד עצמי, ואני משקפת את עצמי בחיובי, ואני מתקרבת, ומקבלת, ולא שוכחת. גם אם יהיו רגעים של שכחה, כי תמיד יהיו רגעים של שכחה. זה האזור בתודעה, יש אזור, כן? לא רק של התוקפנות, וגם האזור של השכחה הוא חלק מהתודעה שלנו. ואנחנו נשכח, ואנחנו נזכיר לעצמנו, ואנחנו נשכח ונזכיר לעצמנו, כל הזמן. אז מה קורה כשיש שלמות בפנימיות שלנו? ונדע שזה מה שיכול לעשות את ההבדל ברקמה האנושית. כשאנחנו פה, אז הלא לוותר על האהבה, זה במידה מאוד רבה לא לוותר על החיים. כי התפקיד שלנו פה הוא לא לשרוד. הוא הרבה מעבר. ומה שלא מאפשר למטה, ולכן יש קושי כאן, יש לנו קושי עם המטה, ויש התנגדות מאוד גדולה. כי מי שמנהל את הפנימיות שלנו זה מערכת, המערכת ההישרדותית. ולכן הם עושים לנו המון רעש במערכת, ואנחנו צריכים לכבד אותם. אנחנו צריכים לכבד אותם. יש מקום למערכת ההישרדותית הזו, כאן. שכן, ויחד עם זה יש לנו גם תפקיד קצת להרגיע אותה, שלא תנהל לנו את החיים לגמרי, כי כשהיא מנהלת את החיים, אנחנו רק שורדים. וכשהיא חוזרת חזרה למקומה, מתוך אמון, ואני חושבת שהאמון הזה הוא מאוד משמעותי, שכשהיא תצטרך לפעול, היא תפעל, היא לא תשאל אותנו. היא לא עוברת דרך השכל. המערכת הישרדותית לא צריכה אותנו בכלל כדי להתקיים. היא תתקיים שם. אנחנו לא צריכים לשים אותה פה. בטח לא פה. ואני חושבת שחלק מהמשמעות שלנו כאן, זה קצת להחזיר לפנימיות שלנו את האיזון הזה, כן? של לראות את הרע של המערכת ההישרדותית, שמביאה איתה את השיפוטיות, את הכעס, את התוקפנות, כמות אדירה של אשמה, אדירה, אדירה. של נקמנות, של הירידה בערך העצמי שלנו, באמון שלנו בעצמנו, בספק, okay? של בלבול מאוד גדול, וגם של ניתוק. לא אמרתי, אבל האורחים של של ההשתוות הנפש, מצד אחד זה הניתוק, כשאנחנו זה, כן, יש שם שהוא נראה כאילו, האורח הקרוב זה מה שנראה כאילו הדבר עצמו, אבל זה לא. ואז אדישות וניתוק, זה נראה לנו כאילו אנחנו שווי נפש, כי אנחנו פשוט איבדנו את החיבור, כן, יש משהו שהתנתק, התרחק מהמציאות, ולכן כאילו יש פה שקט. מצד שני זה החרדה. כן, האויב הרחוק זה החרדה, זה שלא נותן מנוח. אז בעדינות מאוד גדולה ועם הרבה מאוד אומץ ונחישות, הטיפוח הזה של קרבה חזרה לעצמנו, הגילוי של האכפתיות ולא לוותר. אז יש כאב ונהיה איתו, ויש צער ונהיה איתו. ויש אשמה, אז נקשיב לה, ויחד עם זאת לא ניתן לה לצבוע, ונזכור שיש גם טוב, ויש גם אהבה, ויש גם חוזק, ויש בריאות, ויש קרבה, ויש בגדול את היכולת האדירה הזו של התאוששות, של beginner's mind, זה יותר מדי אולי אחד, אוקיי? יש לנו את היכולת האנושית הזאת. האנושות הראתה לנו כבר שהיא יודעת. היא יודעת, היא יודעת להשתנות. לא מה שהיה הוא שיהיה, והיכולת שלנו להסכים לתת טעם ומשמעות לעצם קיומנו. אני אפילו אגיד, הקדושה של עצם של החיים עצמם. אז הריטריט שלנו הוא יכול להיות שעבור חלקנו זה קצת יציאה מהקיפאון, ועבור חלקנו זה ממש לתת מקום לכאב שאולי עד עכשיו פחות היה לו מקום. ומפגש מאוד עם הרבה מאוד כנות, עם מה שנוכח, זה לא טוב וזה לא רע, זה נורא יפה לדעת את זה. חושבת שזה מה שיפה בעולם התוכן. אין פה טוב ורע, יש פה מה שנוכח. ומה שנוכח מבקש מאיתנו קר, שזאת מילה שאין לנו בעברית. זה הכל. מה שנוכח בנו מבקש מאיתנו את האכפתיות. זה הכל. ויש משהו באכפתיות הזו, או במפגש שלנו עם, שהוא הריפוי עצמו. עצם העובדה שאנחנו כאן, ומתקרבים לחוויה, ומתקרבים לקושי, ומתקרבים ורואים גם את ההתנגדות וגם את ההיצמדות, פשוט רואים, שם הטיפוח קורה, שם השחרור מתחיל להתרחש. עצם תשומת הלב. זה הכוח של תשומת הלב. לפעמים אומרים, מה זהו? כן. כן. כי ברגע שאני ערה ומתקרבת, זהו, זה לא מנהל. אבל גם על לא לוותר על הקרבה. וזה פעם אחר פעם. ואני אגיד שזה לא פשוט. ולפעמים יכול להיות שכדאי להיות שיהיה לכם יותר נגיש להיות עם הכרת תודה. אם המטה כאיכות היא לא נגישה, אז אפשר ללכת לאיכויות נגישות יותר. אפילו להגיד את המילה תודה. ולהסתכל, להביט סביב. תודה על יופי, תודה על... תסתכלו ככה סביב על מה שיש לנו. ולפעמים דרך הכרת התודה, משהו נפתח בנו. ואנחנו יכולים יותר להעריך ולהתקרב ליופי שקיים בפנימיות שלנו. כי האוטומט התודעתי, זה שגורם לסבל, הוא אוטומט של חוסר סיפוק. שלא משנה מי אני אהיה ומה אני אעשה, יש משהו שלא מסופק. Hungry ghost כזה. לא מסופק, רוצה עוד ורוצה אחרת. ואנחנו בעצם באים לעצור את האוטומט הזה שלא מסופק. אוקיי? ויוצרים תנועה אחרת. ממש יוצרים אותה. זאת התנועה של הטיפוח. בודה אמר את זה, תפחו את הטוב כי ניתן לטפח את הטוב. זה מה שאנחנו עושים ועושות פה. ולא, אנחנו לא נראה תוצאה מיידית, זה לא עובד ככה. אולי כן, אבל זה לא, עכשיו אני מאחלת לעצמי טוב, אז אני אמורה להרגיש טוב, לא. עצם התנועה של הטיפוח היא הדבר. המסתוריות של התרגול הזה, זה שאנחנו לא יודעים באיזה רגע ובאיזה זמן, פתאום הוא יהיה מגולם, פתאום ייפתח מרחב אחר. אני אביט על עצמי אחרת, אני אגיב פנימה לעצמי אחרת, וגם לסביבה. זה היופי בטיפוח. מי שעוסק בטיפוח, ולא משנה אם זה טיפוח תודעה, טיפוח גינה, טיפוח על ידי חינוך, אנחנו יודעים שזה משהו, שזה עדין, וזה מתמשך, וצריך סבלנות והרבה אמון. אוקיי? וצריך לזכור, אני רוצה לומר, זה מאוד חשוב, שהריטריט הוא סוג של חממה. משני הצדדים של חממה, כן? גם מין מאיץ תהליכים כזה, מאוד, קצת מגבר. ריטריט זה מקום שהוא מגבר, הוא מגביר את כל מה שקורה לנו, כן? בווליומים יותר חזקים. כדי שלא נגיד, לא ראיתי, לא ידעתי, לא שמעתי. הנה, זה התפקיד של ריטריט. אז הוא גם חממה שמגביר, אבל גם משהו שאפשר להתרווח בתוכו, גם החמימות של חממה. ואני רוצה להציע לכם שברגעים של קושי, של הצפה, תתרווחו. אתמול, זה היה אתמול, כן? אני רק מזמן, שמעת לכם תלכו תשכבו על הדשא, נכון? חלק מהעניין, כמה פעמים יצא לכם? לשכב על הדשא ככה. בלי שאתם צריכים לרוץ לעשות משהו. לא יודעת, לשלוח אימייל, לבשל, לא יודעת, להסיע, לנסוע, פשוט ככה, לאפשר. אני אומרת לכם את הכמיהה שלי פשוט. היה לי פה, לימדתי איזה שבת תרגול, לפני כמה חודשים. והיה ככה, נשאר קצת זמן אחרי ארוחת הצהריים, לפני שהשיחה, אז אמרתי לכולם, בואו לדשא. ופתאום סוף סוף מצאתי את עצמי, זה היה קיץ, אז עוד היה פה את הצליה, וסוף סוף נשכבתי על הדשא. וזה היה רגע מתוק מאין כמוהו, אני זוכרת אותו, הרגע הזה של פשוט, פשוט ככה, להניח את הגוף, לקבל את התמיכה מהאדמה, ליהנות מהגוונים של השמיים עם הירוק והתזוזה, זהו, רגע של בין כזה פשוט, החיים שלנו יש בהם פשטות ובפשטות הזו יש הרבה יופי, אם אנחנו רק נוכל להזיז את הרעש של מה היה ומה יהיה ומי אני ואיפה אני אהיה, ככה, יש מגע של עיניים, יש מגע של צליל, יש תחושה, הדברים הקטנים, מהם, בואו ניתן להם לגעת לנו גם בלב. כי נראה שאנחנו מזיזים את המחצידה, כי אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מקום אחר. בואו נסכים, זה היופי בריטריט. להיות עם כל חוויה במלואה, זה החיים. אלה החיים. החוויה העכשווית שלנו, והמלאות שנחווה אותה. זה הטעם. זה היופי. זה לא בדרך ל... זאת הדרך. ההתעוררות שהיא קורית, היא קורית ברגע. היא לא קורית ברגע הבא. היא קורית ברגע. אז אני רוצה להזמין אתכם להתרווח על המרחב הזה. ולראות מה המשאב בתוך המרחב שיכול לתמוך בכם. לא דרך הצריך ולא דרך סדר היום שכשמסתכלים עליו הוא נראה נורא מדכא. כי עוד פעם ישיבה ועוד פעם הליכה ועוד פעם ישיבה ועוד פעם לאכול. אוקיי? הרבה רכות, כי מה שאנחנו רוצה להזכיר, מה שאנחנו פוגשות ופוגשים, ומחר בבוקר אולי נרחיב על זה, זה את האוטומט של התודעה. כן? הסלידה וההיצמדות הזו. ובגדול, כששתי התנועות האלו, מראה שאנחנו מרפים אותם, שהתודעה מרפה אותם, אפשר להתרווח. לתוך מרחב של שקט, לתוך מרחב של רקמה שיש בה את כל האיכויות שדיברתי עליהן. אפשר פשוט להתרווח, וזה לא רחוק. זה לא רחוק. זה נגיש בכל רגע. אוקיי? טוב. חשבתי לקרוא לכם את המטה סוטרה, אבל נשאיר את זה ליום אחר. תראו מאיפה הכל התחיל. בואו נשב כמה דקות, תודה על ההקשבה. אם היינו מחבקים את עצמנו עכשיו מבפנים, מה הייתה התחושה? אם היינו מחייכים עכשיו לפנימיות שלנו, מה הייתה התחושה?